ואנחנו ממשיכים בספר הכוזרי מאת רבי יהודה הלוי במאמר שני פסקה י"ד בעמוד נ"ה במהדורת אבן שמואל. אנחנו מדברים כאן על מעלותיה של ארץ ישראל. בארץ ההיא, כלומר, למדנו על אדם הראשון, ועל קין והבל, ועל מעלתה של ארץ ישראל שהיא קצת למטה מגן עדן. בארץ ההיא בנו האבות מזבחות, ובה קראו בשם השם. אף נענו שם באש מן השמיים ובאור האלוהי. האם האבות בנו מזבחות גם מחוץ לארץ ישראל? לא מצאנו. זאת אומרת שארץ ישראל יש לה סגולה שהיא לא רק הארץ של הנבואה והארץ של האומה, היא גם הארץ של העבודה, כן? המזבח. איפה אפשר להקים מזבח? בימינו המקום היחיד שבו מותר לנו להקריב זה במזבח שבהר הבית, אבל בימי קדם היה מותר להקריב בכל מקום, אבל איפה? בארץ ישראל. אין, איך אומר הספרי, רק ארץ כנען ראויה למזבחות, ושאר ארץ ישראל, אפילו שזה ארץ ישראל, אבל לא ארץ כנען, אינה ראויה למזבחות. כמו שראינו שכאשר שבט גד ושבט ראובן הקימו מזבח בעבר הירדן, רצו לצאת נגדם למלחמה, שבטי החלק המערבי של ארץ ישראל, והם אמרו, לא, לא, עשינו מזבח רק לזיכרון, לא כדי להקריב עליו. לא כדי להקריב עליו, וגם שם בשיחה בין ראשי העם לבין בני גד ובני ראובן, אומר, אף אם תמאה ארץ אחוזתכם. זאת אומרת, אמנם זאת ארץ אחוזתם, וזה חלק מארץ ישראל, רק עבר הירדן נחשבת לתמאה לעומת עבר הירדן המערבי. כלומר, בארץ ההיא בנו האבות מזבחות. ובה קראו בשם השם, אף נענו שם באש מן השמיים ובאור האלוהי. ועקדת יצחק, אף היא הייתה בארץ הזאת, על הר שעמד אז בשיממתו, הוא הר המוריה. מעניין, איך כתוב בתורה, ועליהו שם לעולה,
על אחד הערים.
על אחד הערים. כלומר, לא אומר לך איפה זה. מעניין, תגיד איפה. כן? גם כן, זה דומה, מה? זה כמו שלמשל גם כשאברהם יוצא מאור כשדים, מחרן, לך לך אל הארץ אשר אראך. לא אמר לו איפה. וכנראה שאי אפשר, בשעה שאדם נעיקר ממקומו לצאת אל ארץ ישראל או אל הר המוריה, להגדיר במדויק את המקום. משום שהמקום הוא למעלה מן המקום. כלומר, אמנם יש לזה נקודת ציון גיאוגרפית, אבל שם אתה פוגש מרחבים שמעבר למרחב של המקום. ומה הכוונה? כל אחד יודע שבגיאומטריה 2 סנטימטר זה 2 סנטימטר, ו-4 סנטימטרים זה 4 סנטימטרים. אתה לא יכול למתוח, נכון? את המקום. אף על פי כן, יש בחז"ל שארץ ישראל נקראת ארץ הצבי. למה נקראת הצבי? מפני שהיא מתרחבת או מתכווצת כעור הצבי, שכאשר פותחים את הצבי, מוצאים את כל האיברים, אחר כך רוצים להחזיר את האיברים, אי אפשר. למה? האור הזה, האור של הצבי, הוא אור מתכווץ, אור אלסטי כזה. אז כך גם ארץ ישראל, כשיושביה עליה היא רחבת ידיים, אין יושביה עליה, היא צרה מהחיל. הייתה פה בשנת 1937 ועדה בשם ועדת פיל, של הלורד פיל, נשלח על ידי הבריטים כדי לבדוק אפשרות הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל. ובאותם הימים היו בארץ קרוב ל-600,000, קצת פחות, היו בעצם 500,000 יהודים, משהו כזה. כן, אז היה פחות מזה. אמרו אז אנשי ועדת פיל שאין מקום להכניס אפילו חתול לפלסטינה. זהו, זה מלא יותר מדי, אי אפשר יותר להכניס. והאמת היא שאני מבין, כל זמן שיש פיל במקום, אז אי אפשר להכניס אפילו חתול. אז זה באמת היה קשה להכניס. אז וגם אמרו, מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שאלון בירושלים, וגם אמרו שבמקדש היו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, וגם בתוך המקדש עצמו, מקום הארון אינו מן המידה. זאת אומרת שארון הברית יש לו גיאומטריה שונה מהגיאומטריה הרגילה. זאת אומרת שיש מה שבדרך כלל הוא בלתי אפשרי לפי מגבלות הזמן והמקום, בתוך המקדש, כלומר באופן קונצנטרי, זה כן אפשרי. יש איזו שבירה של הנמנע. כן, כן, בדיוק, כן. אם כן, כן, מה הבעיה?
האם חכמנו, זיכרונו לברכה, או אתה חושב שיש קשר בין שהארץ התקפלה תחת יעקב לבין העניין של ארץ צבי?
יש, כן, כן, יש כנראה קשר בין זה שארץ ישראל היא ארץ הצבי לבין ההתקפלות של הארץ מתחת ליעקב. וכי, למה? הנבואה הזאת שבה יעקב רואה את כל ארץ ישראל מקופלת תחתיו, זה בשעה שהוא יוצא לגלות. אז בשעה שהוא יוצא לגלות, ארץ ישראל מתכווצת. טוב, היה כאן. טוב, כן. יש, האם, מדוע מדבר דווקא על הקורבנות? כי הרי יש עוד מצוות התלויות, בארץ. עד כאן שאלתך. תשובה, משום שהקורבן מצביע על קשר. זה המשמעות של המילה קורבן, שנקרב. לקרב. בין הנברא לבורא. ולכן הוא רוצה להראות שמעלתה העיקרית של ארץ ישראל זה הקירוב. אהו, תהייתי? תפילה זה משהו דל. כל מה שנשאר לנו מן הקורבן זה התפילה. משהו דל. התפילה היא מרוממת את הצד הפנימי של נפש האדם. היא לא מרוממת את הטבע. כשאתה מקריב קורבן אתה מעלה את כללות המציאות. זה משהו שבימינו אנחנו לא מצליחים להכיל בכלל. כלומר, חבל, אין לנו קורבנות היום. בעזרת השם, קרוב. אמן. כן, אז מה כתוב כאן? כן, אז כן, לגבי הר המוריה. עקדת יצחק נעשתה במקום שאתה לא יודע מהו. כן, זה מעלה. רק לאחר זמן בימי דוד, עת כבר היה חבל הארץ ההוא מיושב, והרבנה היבוסי עובד וחורש בהר ההוא, נודע הסוד האלוהי כי זה הוא המקום המיוחד בו תשרה השכינה. כדבר שנאמר, ויקרא אברהם, שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. כלומר, איך רבי יהודה הלוי מבין את הפסוק? הוא מבין שאברהם קבע את המקום, רק הוא השאיר את זה בסוד. כלומר, לא ידעו מהו המקום, ולכן אומר הכתוב, יאמר היום בהר השם יראה, עוד יתברר מהו המקום. כרי, מי כותב את הפסוק הזה? משה. בימי משה עוד לא יודעים איפה המקום. אבל יודעים שהוא עתיד להתברר, ובספר דברי הימים צוין במפורש, כי בית המקדש נבנה בהר המוריה.
אבל גם המקום הזה נמכר, בכסף מלא ב-600...
המקום הזה נקנה. נקנה בכסף מלא. מה?
הרבנה מחר,
ואנחנו קנינו. נכון, נכון. זה, אתה שואל יהודי כמה זה 2 ועוד 2. אומר, בקנייה או במחירה? ועל הארץ ההיא נפלה הקנאה בין יצחק ובין ישמעאל, ולסוף נדחה ישמעאל בהיותו כקליפה. ואם כי נאמר בו, הנה ברכתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד, ונתברך כי בטובת העולם הזה. אולם ביצחק נאמר שם, ואת בריתי הקים את יצחק, וזה כינוי לדבקות העניין האלוהי בו ולטובה בעולם הבא. מה זאת אומרת? אמרת שארץ ישראל ניתנה ליצחק וישמעאל נדחה, פתאום אתה עובר לעולם הבא? דיברנו על ארץ ישראל, לא על העולם הבא. הבנתם את הקושי שלי בקריאת הכתוב? הוא אומר לך, על הארץ ההיא הייתה מחלוקת בין יצחק לישמעאל. ישמעאל נדחה. ואז יצחק זוכה לחיי העולם הבא. אבל תחילת המשפט היה על ארץ ישראל. על זה הם רבו. פתאום אתה אומר לי, ואז יצחק זוכה לחיי העולם הבא.
אז יש קשר.
כנראה שמי שזוכה לארץ ישראל זה שייכות לעולם הבא. כלומר, יש נקודת השקה בין שני העולמות, ונקודת ההשקה היא ארץ ישראל. אבל לא ניתנה ברית, לא לישמעאל ולא לעשיו, ואם אמנם יש להם הצלחה בעולם הזה, ועל הארץ ההיא נפלה קנאה בין יעקב ובין עשיו בדבר הבכורה, והברכה, ובסוף נדחה עשיו, על אף גבורתו מפני יעקב עם כל חולשתו. כלומר, כל המריבות בתוך המשפחה מבין אותן רבי יהודה לוי כנוגעות לארץ ישראל, דווקא.
בין קין
להבל, אתה בעצם מזכיר לי שזה מה שקראנו בשבוע שעבר. אני מודה לך. כן, בבקשה. מה לא ברור בטקסט?
מה? למה הוא לא מקדים לקין והבל? למה נדאג את
האבות? הוא דיבר על זה שבוע שעבר. אנחנו פשוט את הקטע על קין והבל קראנו בשבוע שעבר, ועכשיו אנחנו ממשיכים בקטע השני שמדבר על האבות. כך שבאמת רבי יהודה לוי יצא בסדר. טוב, כן, מה השאלה דור?
לא נתברך
קיים
בטובת העולם הזה.
כלומר, ברכתו של ישמעאל היא שהוא מקבל את חיי העולם הזה.
שהוא יקבל את חיי העולם הזה?
כן. יש לישמעאל הצלחה בעולם הזה. אין לו הבטחה לעולם הבא.
אבל למה הוא קיבל את זה?
למה הוא קיבל את זה?
כן, למה הוא קיבל את הברכה?
כי אברהם מתפלל עליו.
אברהם מתפלל עליו כדי שהוא יקבל את העולם הזה ליצחק.
לא, לא, אז אני רואה שצריך קצת להרחיב. לא היית בשיעורים שלי על ספר בראשית? לא, לא היית. טוב, לא היית. אפשר קצת לפתוח את החלון ככה שיהיה קצת אוויר. רגע, 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 כן, 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 תפתח, 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 אל תפחד. רגיש טוב, יאללה, עוד אחד, עוד אחד. כן, מה שאתה אומר זה הזוהר אומר. כן, הזוהר אומר שיש לישמעאל איזושהי זכות, בגלל ברית המילה, שלכן הוא יורש את ארץ ישראל בזמן שישראל לא נמצאים בה. אבל צריך קצת יותר להרחיב. אני רואה שצריך פה קצת הסברה. שמעתם על אברהם אבינו. אברהם אבינו, מה הוא עשה כשהוא הצעיר? הסביר לכל העולם כולו שצריך להאמין בשם. מה רצה אברהם אבינו לעשות עם ההפצה הזאת? מה היו היעדים שלו? הוא רצה שכולם יכירו בשם, ואז מה תהיה התוצאה? העולם כולו יכיר בשם. כלומר, אם היינו שואלים את אברהם, איך אתה מצייר לעצמך את החזון הזה? אז הוא אומר, אני מקים דת קוסמופוליטית, שמטרתה להביא את כל יחידי האנושות, מיליארדי בני אדם, להכיר בשם. ומתוך כך הם יגיעו למה? לקדושה. קדושת הפרט. האם אנחנו מכירים דת כזאת, בין הדתות שמתהלכות היום בעולם, דת שמיועדת לכל העולם כולו, ושמטרתה שכל אדם יכיר בשם? רק האסלאם. הנצרות לא. הנצרות היא אלילית. אבל מה? יוצא לפי זה שהחזון הראשוני של אברהם דומה למה שהאסלאם היה רוצה להיות. זאת אומרת, הוא התכוון להפיץ את אמונת מציאות השם בעולם כולו, ללא הבדל גזע ומין, נכון? דת כן, אבל גזע ומין לא. כן, מה אתה אומר? כן, בואו. עכשיו, ומה אברהם מספר לאנשים על האלוה הזה? הוא אומר, הוא אל אחד, אין לו גוף, לא דמות הגוף. ומהי הציפייה הפנימית של אברהם? ציפייתו היא שביום מן הימים הוא גם יזכה להתגלות. שהבורא יתגלה אליו. מה קורה? יום אחד הבורא מתגלה אליו. באיזה גיל? 75. כלומר, יש לו כבר היסטוריה ארוכה של פעילות, של הסברה, אפשר לומר. מה אומר? מה?
בלי שהוא התגלה אליו.
בלי שהתגלה אליו. בגיל 75, נגלה אליו האלוה ואומר לו, לך לך, תעזוב את כל מה שעשית. יש תוכנית חדשה. אתם מבינים איך הדבר הזה נחת על אברהם כמו רעם ביום בהיר. שיום אחד הוא שומע שכל מה שהוא עושה, מכאן ואילך סוגרים את התיק. אין יותר התעסקות בזה. עכשיו, ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא? עכשיו, עד עכשיו עסקת בדת, עכשיו תעסוק בפוליטיקה. לך לטריטוריה מוגדרת, תקים אומה, גוי גדול. מה זה גוי? גוי זאת ישות פוליטית. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, די עם קדושת הפרט, עכשיו אנחנו עוברים לקדושת הכלל. עד כאן ברור?
הוא עבד על קדושת הכלל.
לא, עד אז הוא עבד על קדושת הפרט. הוא רצה שכל פרט הוא פרט בעולם, יאמין בשם. כלומר, מה היעד של אברהם? היחיד.
כי בכל זה סותר, כי הוא רצה כלל האומות,
כלל העולם. לא, הוא לא רצה כלל האומות, הוא רצה כלל האנשים. יש הבדל. האומות, הקשב נע, שים לב קצת לדברים. האומות מאורגנות כקולקטיבים, נכון? עכשיו, אברהם לא עוסק בקולקטיב. הוא עוסק בפרט, בהתחלה. כלומר, עוד אדם ועוד אדם ועוד אדם, יש לך מיליארדי בני אדם, שכל אחד מהם מקדש את חייו דרך אמונתו. אבל המסגרת הקולקטיבית, קרי המדינה, הפוליטיקה, כל זה מחוץ לקודש. בסדר? הקדוש ברוך הוא אומר לו, שינוי תוכנית, עד עכשיו עסקת יפה בגיור אנשים לדת קוסמופוליטית, עכשיו אני פונה אליך להקים אומה. ואומה זאת ישות פוליטית, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, האומות ולא היחידים. כלומר, הקדושה שמדובר עליה עכשיו היא קדושת הציבור, ואילו הקדושה הפרטית, יש אנשים כמוך שימשיכו את זה לבד. עד כאן ברור? כלומר, אני אגיד את זה בצורה קריקטורית, אברהם עבר מן האסלאם ליהדות. פרשטייסט? סיסגית. מה?
התגייר.
נכון, כן. משפחות האדמה זה האומות, כשהעוינות הפוליטית מרוככת. כן, דיברנו על זה. בסדר, ההבדל בין גוי למשפחה. אבל כל פנים מדובר על קבוצות. זאת אומרת, אברהם בונה דגם לייצוא. אבל דגם של מה? דגם של חברה.
שחברה שמתנהגת כ...
בדיוק, חברה קדושה, ואז אנחנו מוצאים את זה לייצוא. יש לנו הצעות, רוצים לקנות, תקנו. בדיוק. אז עכשיו, השאלה היא, האם ההודעה הזאת של הקדוש ברוך הוא לאברהם מצאה חן בעיניו או לא? אני אומר לכם שבעיני אברהם זה היה נחשב כגזענות פרטיקולריסטית צרת אופקים. על המקום. והדבר הזה הוא לא פשוט בכלל. אם אנחנו מנתחים את הפסוקים בפרשת לך לך, אנחנו רואים שאצל אברהם יש איזה מתח פנימי ביחס לדבר הזה. נביא לכם דוגמה. מה קודם כל מהפירוש? לך. שאומרים לך לך, מה הפירוש? לך.
אתה
אישית.
לבד. נכון. לך לך זה לך לבד. כלומר, תעזוב את כולם, תלך לבד.
עד עכשיו, זהו. כאילו לא...
אני לא צריך שיחזרו על הדברים שלי. בסדר, עכשיו, כלומר, לך לך, תלך לבד, כמו שאתה אומר, אני הולך לי, אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה, אני הולך לי, הכוונה אני הולך לבד, לפני עצמי. האם אברהם עשה את זה? אם אנחנו מסתכלים בפסוקים, כתוב כך, וילך אברהם,
כאשר דיבר אליו
השם. אז אם כן, אברהם הלך לבד. מה המשך? וילך איתו לוט, אבל זה לא אברהם לקח אותו. זאת אומרת, זה לוט יוזם את זה מדעתו, הוא הולך מעצמו, מצטרף לאברהם. הקדוש ברוך הוא לא אמר לאברהם, מי שבא, זרוק. כן? רגע, אתה מביא פסוק שאני עוד לא קראתי. אני בפסוק ד', בפסוק ד' כתוב, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה, בצאתו מחרן. עד כאן פסוק ד', פסוק ה' אומר את ההפך הגמור מכל מה שאמרנו עד עכשיו. מה כתוב בהמשך? ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחי ואת רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו משם ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. הפוך מה שכתוב לפני כן. לפני כן כתוב תלך לבד, ואברהם עושה את זה. אחר כך הוא אומר לא, הוא לוקח את כולם. מה מוכרחים לומר? שהוא יצא פעמיים. פעם אחת הוא יצא כדי לצאת ידי חובת הציווי של לך לך. אחר כך אברהם לא מוותר על התוכנית הקודמת. התוכנית הקודמת היא להביא את כולם. זאת אומרת שיש אצל אברהם חיכוך בין שתי המשימות. התוכנית האלוהית והתוכנית האברהמית. כלומר, אברהם, שתוכניתו קדמה לתוכנית האלוהית, רוצה להמשיך בפעילות הקוסמופוליטית. בעוד שהקדוש ברוך הוא כופה על אברהם פעילות שהיא בעלת אופי לאומי. עד כאן מובן? ו... מה?
אין איזשהו לאומיות במשפחה או במשפחה שצריכה סיפוק צרכים.
אבל זה לא משפחה, זה הנפש אשר עשו בחרן, כל החבר'ה שהצטרפו אליו. מאיזה עם שלא יהיה. זה לא קשרי משפחה.
זה החברות זה.
חברות עוד.
במילה, לי שאלה מקדימה. הוא אמר שאברהם אבינו עזב את אסלאם, הלך לזה. אברהם במקורו היה מהאלילים, מהנצרות. הלא בבת של אבא שלו, מחלה לילי.
זה נכון.
אז איך משתלב? או איך מתיישב אחד מהשני?
הבנתי. אתה רוצה תשובה?
אני מבקש תשובה.
בוודאי, ניתן לך תשובה. אז אתה אומר ככה, איך אני אומר שאברהם בא, עבר מאסלאם ליהדות כביכול? הרי אברהם היה עובד אלילים בהתחלה. תשובה, נכון, בהתחלה היה עובד אלילים, אחרי זה הוא שבר את הפסלים ופרסם את אמונת הייחוד, בדרך הדומה למה שהאסלאם היה רוצה להיות, ואחר כך עבר לשלב שלישי של הקמת אומה קדושה. אפשר לומר אם כן שהוא עובר שלוש דתות.
משהו על כולם.
על כולם. עכשיו, מה שקורה... בלי להיכנס לכל הפרטים בפרשת לך לך, וזה דווקא דבר מרתק, אני ממליץ לכל מי שמעוניין לשמוע את הקלטות של השיעורים שהעברתי על בראשית, אנחנו רואים שאצל אברהם יש איזה מתח בדבר הזה. אחד הדברים שמתרחשים זה שלאברהם אין זרע. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני מבטיח לך זרע, ואברהם אומר, אני לא יכול, אין לי ילדים. אין לי ילדים, זה לא ילך. כלומר, התוכנית הלאומית שלך, המייחדת אותי מכל עמי הארץ, לא תתקיים כי אין לי ילדים. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני אביא לך ילדים. אבל שרה לא יולדת. נו, אז מה עושים? לוקחים את הגר. מי זאת הגר?
מצרית.
מה זה מצרים? זאת התרבות הגדולה ביותר בזמן העתיק. זאת אומרת, יש נציגות בתוך בית אברהם של התרבות הכללית. ועד כדי כך שחזל אמרו שאותה הגר היא הבת של פרעו. זאת אומרת שאברהם הופך להיות החתן של מלך מצרים. ומזה נולד ישמעאל. עכשיו, איך אברהם הבין את לידת ישמעאל? איך, איזו משמעות הוא נתן לעובדה שנולד לו בן מהגר המצרית? אני הבנתי שכנראה אברהם חשב שריבונו של עולם הסכים לעשות סינתזה בין שתי התוכניות. אמנם העם הנבחר יהיה מצאצאי. אבל מתוך שיתוף פעולה עם התרבות הכללית. ואז יוצא שזה יהיה אומה אוניברסלית. לא משרה שהיא קרובת משפחה. אחרי 13 שנה, שכבר ישמעאל גדל בבית אברהם, ואברהם מתכוון לעשות אותו למי שיגאל את העולם, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה יודע, שרה תלד לך בן. כלומר, חוזרים אחורה אל התוכנית הלאומנית. אומר אברהם, לו ישמעאל יחיה לפניך. לו ישמעאל יחיה לפניך. במילים אחרות, לא מעוניין, כבר נתתי. כלומר, אני לא רוצה את יצחק, אני רוצה את ישמעאל. לא. אברהם אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מודיע לו ששרה תלד, אברהם אומר, אני לא רוצה, יש לי מישהו כבר. שאני כבר עובד עליו כבר 13 שנה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו ולזרוע אחריו, ולישמעאל שמעתיך, גם הוא יהיה לגוי, וגם הוא יגדל, 12 נשיאים יוליד, ושמתיו לגוי גדול. ואת בריתי, אקים את יצחק, אשר תלד לך שרה לשנה האחרת. מה הפסוקים האלה אומרים? הפסוקים האלה אומרים שיש בעצם אצל זרע אברהם שתי תוכניות שונות ומקבילות. התוכנית האחת היא התוכנית של קדושת הכלל, והיא מתקיימת על ידי יצחק. והתוכנית השנייה היא תוכנית קדושת הפרט, שאברהם הגה אותה עוד לפני ההתגלות, שהיא מתקיימת על ידי ישמעאל. עכשיו, והדבר הזה יש לו גם השלכה בתחום אחר. אם רוצים להקים אומה, צריך טריטוריה. לכן יצחק זקוק לארץ ישראל כדי להצליח בתוכנית. מה שאין כן ישמעאל, שתוכניתו היא קוספופוליטית, עד רבה, השתרשות בארץ נוגדת את הרעיון שלו, ולכן אין לו ארץ. בסדר? וזה מה שאומר כאן רב יהודה הלוי, שעל הארץ ההיא נפלה מחלוקת בין יצחק לישמעאל, ויצחק נבחר, זאת אומרת, יורש את הארץ, וישמעאל נדחה. מה זה נדחה? הוא הולך לקיים תוכנית אחרת של אברהם. התוכנית של הפצת האמונה אצל היחידים. מובן? טוב. זה היה, כל זה בגלל ששאלתם. זה צריך להרחיב. כן, בבקשה.
ולכן יעקב הוא הקו האמצעי שבעצם לוקח את האוניברסליות של
אברהם. של אברהם. של אברהם.
כן, שהוא קיווה שזה יבוא מישמעאל.
כן, אבל זה בא מאברהם. כלומר, יעקב הוא קו אמצעי בין אברהם ליצחק. נכון. נכון. ולכן יעקב הוא ממציא את יהדות הגלות, יהדות הגולה. כלומר, אנחנו רואים שהאומה הישראלית יצאה לא מיעקב, ולא מאברהם, ולא מיצחק. אלא עם ישראל יצא מאברהם, יצחק ויעקב. כן, שכאילו אלוהי ישראל הוא אלוהי אברהם, שהוא גם אלוהי יצחק, גם אלוהי יעקב. למה? כי אם הייתה לך רק אומה של אלוהי אברהם, התוצאה הייתה, בסופו של דבר, נצרות. נצרות. ואם היה רק אלוהי יצחק, התוצאה הייתה, בסופו של דבר, אסלאם. ואם היה רק אלוהי יעקב, התוצאה הייתה, בסופו של דבר, יהדות גלותית. ולכן, כדי לבנות את הזהות הישראלית בשלמותה, אתה צריך את שלושת המרכיבים האלה כאחד, בייחוד גמור.
אתה יכול
להסביר
בקצרה למה
אברהם... לא, אני לא יכול להסביר בקצרה. זה לא, כן, זה... לא, זה הרחבה, זה הרחבה מעבר למסגרת. אבל צריך לדעת את זה. כלומר, שאצל... כלומר, מה שהיה יוצא מאלוהי אברהם זה לא... זה לא היה יהדות. לא, 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 לא. לכן אמרתי, אני לא יכול להרחיב בזה עכשיו. טוב. אני ממשיך כאן בכוזרי. בארץ ההיא היו, בלא ספק, המקומות שנמצאו ראויים להיקרא שערי השמיים. הלא תראה כי יעקב לא ייחס את המראות אשר ראה, לא לזוך נפשו ולא לאמונתו החזקה וליראת אלוהים אשר בליבו, כי אם למקום בו נראו. כמו שאמר הכתוב, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה. ועל המקום הזה נאמר עוד לפני כן, ויפגע במקום, זאת אומרת במקום המיוחד. כלומר, רבי יהודה הלוי כאן עוקף את הבעיה שלכאורה, איך יכול להיות ש... יעקב אומר על בית אל, אין זה כי אם בית אלוהים, מה עם ירושלים? אז מה אמרו חז"ל? שנעקר הר המוריה, או שהוא ראה את הסולם מעל הר המוריה, כל מיני דברים כאלה. רבי יהודה הלוי אומר פשוט, יש כמה מקומות בארץ ישראל, כולם נקראים שער השמיים. יש כמה מקומות כאלה, אז גם את בית אל אחד מהם. כן, זה כנראה נוצל על ידי אנשי ממלכת הצפון שהקימו את העגל בבית אל, כי הם רצו לומר, הנה זה המקום הקדוש באמת, כן, לעומת ירושלים. וכן אתה רואה כי בחיר אנשי הסגולה אברהם, אחר עלותו במדרגות שלימותו ויעשותו ראוי להידבק בעניין האלוהי, הועבר מארצו אל המקום ההוא אשר בו לבד יגיע לתכלית השלימות, כמו שכתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא אמר לו לאברהם, עד שאתה מאיר לפניי, במסופוטמיה וחברותיה, מסופוטמיה הכוונה ארץ בין שתי הנהרות בין הפרת לבין החידקל, בו והאר לפניי בארץ ישראל. הלא כה יעשה עובד האדמה במוצאו בתוך אדמה צחיחה שורש של אילן שפריו טוב. מעבירו הוא אל אדמה נעבדת שלפי טבעה עתיד זה להצליח בה ושם יגדלו עדיותו לעץ מעצי הגן, תחת עד אשר עד הנה היה שיח בר. ולאילן מצמיח אילנות רבים למיניהו, תחת אשר עד הנה צמח רק דרך מקרי ובמקום מקרי. וכך היה דבר הנבואה גם בזרעו של אברהם בארץ ישראל, כל ימי היותם בארץ ישראל רבו נושאי הנבואה. ותנאים רבים סייעו בדבר, התארות והעבודות והקורבנות ועל הכל קרבת השכינה. כלומר, בימי בית ראשון הסתובבו פה מאות אלפים של נביאים. איך אומרים חז"ל? נביאים רבים ניבאו להם לישראל כפליים כיוצאי מצרים. אם יוצאי מצרים זה 600 אלף, אז יוצא לכם 1,200,000 נביאים.
זה
אולי זה קצת הרבה, אולי זה דרך גוזמה, כן? חכמים הרבה פעמים מדברים בלשון גוזמה. אבל זאת אומרת שהייתה התרבות הנבואית מצויה בארץ הזאת. יש לנו עדות ארכיאולוגית מעניינת בנושא הזה, חרסי לחיש. מכירים את חרסי לחיש?
רק על הנבואית, פשיטה, ממש נבואה, כמו שהגדרות של נבואה, שאנחנו דבר השם מפיהם?
כן, רק שזה לא תמיד יש להם מה לומר. כלומר, אתה אומר לנביא, שלום, אתה נביא? כן, יש לך משהו להגיד? לא. זה יכול להיות, כלומר, זה לא שכל הזמן המשדר פתוח. אבל יש דבר מעניין, יש... מצאו בחפירות ארכיאולוגיות מה שנקרא חרסי לחיש. מכירים חרסי לחיש? לחיש, אתם יודעים איפה זה? על יד קריית גת. כן, יש תל לחיש שם, נכון? אז בתל הזה מצאו חרסים. חרסים זה הייתה, פעם במקום נייר היו מתכתבים על חרסים. על שברי חרס, כן? כלומר, אם קד היה נשבר, לא היו זורקים את השברים, היו משתמשים בזה כנייר כתיבה. ויש שם התכתבות בין ראש המצודה בלחיש לבין ראש הצבא בימי יושיהו מלך יהודה. ראש הצבא שבמצא בירושלים. לא, זה בימי חזקיהו מלך יהודה, סליחה. ושם יש תנועה של כוחות אשוריים שמסתובבים באזור. אתם מבינים שבלחיש אנשים נמצאים בלחץ, מכינים את המצור. ויש התכתבות כאן בין הרמטכ"ל שנמצא בירושלים לבין ראש המצודה בלחיש. ושם ראש המצודה בלחיש שולח דוח פעילות, מה קורה. ושם הוא כותב, טוב, יש לנו כך וכך חיטה. ויש לנו כך וכך צון בשביל הצרכים של הצבא וכו' וכו'. מצב הרוח של הלוחמים הוא כזה וכזה. הנביא אומר כך וכך. זאת אומרת שהדוח הסטנדרטי כולל גם את דברי הנביאים. מובן? זאת אומרת, כמו שיש היום, אני יודע, רב בית ספר, היה הנביא של המועצה, הנביא של הבית ספר, נביא אזורי וכו' וכו'. כן? כלומר, זה היה חלק מן התרבות של אותן הימים. זה מה שאומר כאן. כי העניין האלוהי, עכשיו יש פה איזו פסקה משמעותית. כי העניין האלוהי, כאילו עומד ומצפה למי שראוי לו, כגון הנביאים והחסידים, לחול בו ולהיות לו לאלוהים. כשם שהשכל עומד ומצפה למי שהושלמו תכונותיו הטבעיות והגיעו נפשו ומידותיו לידי שיווי, כגון הפילוסופים, לחול עליו בשלמות. וכשם שהנפש עומדת ומצפה למי שהושלמו כוחותיו הטבעיים שלמות המוכנה לקראת מדרגה גבוהה יותר כגון בעלי חיים, לחול עליו. וכשם שהטבע עומד ומצפה למזג איכויות שהגיעו לידי שיווי, לחול עליו למען היות מזג זה לצמח. שימו לב לסגנון המיוחד כאן. יש, לפי החלוקה הפילוסופית העתיקה, בעולם התחתון נמצאים ארבע מדרגות, נכון? אדומם, הצומח, החי והמדבר. רבי יהודה הלוי מוסיף מדרגה חמישית, הנביא. נכון? הנביא, עם ישראל, יש חמש מדרגות. דומם, צומח, חי, מדבר ונביאים. עכשיו, אפשר לומר, הצמח מתפתח מן הדומם. בעל החיים מן הצמח. האדם מבעלי חיים, ישראל מבין האומות. זה הסתכלות אחת. כן? כאילו... זה משהו אבולוציוני כזה, מלמטה למעלה. מה? זה איכותי, אבל זה בא ממטה למעלה. אפשר לקרוא לזה טבעי. אבל יש כאן תפיסה אחרת גם. תפיסה שכביכול, זה שהטבע מתקדם לאן שהוא מתקדם, זה בגלל שיש תכנים רוחניים שעומדים בסטנדביי, שמחכים שזה יגיע. נגיד לך, אחת השאלות שיש בתורת האבולוציה הדרוויניסטית, מדוע המוטציות מובילות לאן שהן מובילות? מדוע מהאמבה בסוף הגענו אל הקוף? ומדוע מהקוף הגענו דווקא בסוף אל הפילוסוף? כלומר, למה זה הלך בכיוון הזה? הרי המוטציות הן רנדומליות, היה אפשר גם שהאבולוציה תתפתח לכיוונים שונים, לאו דווקא תגיע עד האדם. ולאו דווקא מהאדם עד עם ישראל, נכון?
מאותו
יכול כיוונים אחרים לגמרי. היה יכול להיות גם כיוונים אחרים לגמרי. ולמה דווקא בעלייה ולא בסדר עולה ויורד? מה? איך שתרצה לשאול.
אם למה דווקא היה אדם, אז למה יש להם כאילו את השאלות, שאלה
כזאת גדולה? מה זאת אומרת?
למה דווקא שתי עיניים, למה דווקא אף אחד, למה...
כל מיני שאלות כאלה אפשר לשאול, נכון? אז השאלה היא... מה? אז אחד, אז מה שאומרים זה שהתאמת ההישרדות, נכון? ההישרדות המתאים ביותר. The survival of the fittest. כן? ככה הביטוי של דרווין. שמי שיותר מתאים לתנאים האקלימיים, מתקדם. אם כי, עם כל הכבוד להסבר הזה, לא תמיד הוא מספק. לא תמיד הוא מספק, ולכן מה שהרב פוק אומר, וגם פה אנחנו רואים שרב יהודה הלוי הולך בכיוון כזה, שכי יש כמין תוכנית על שמובילה את האבולוציה. כלומר, זה נכון שיש סיבות טבעיות להתפתחות, אבל יחד עם זה יש גם משהו שמושך מקדימה. וכאן אולי נסביר קצת מחלוקת בין ברגסון לבין הרב קוק. ברגסון, הפילוסוף, טוען שהעולם נדחף על ידי מה שהוא מכנה בשם דחף חיוני. בערבית, אלן ויטל. כן? זאת אומרת, איזה מין כיוון כזה, זה כאילו שבהתחלה של ההוויה נורא חץ. מישהו מתח קשת והחץ נורא, ומאז העולם מתקדם. יש רק בעיה אחת, לאן? הוא מתקדם, אבל לאן? אין לו מטרה. לא ברור בדיוק מה. יש אולי איזה מטרה, אבל המטרה היא עיוורת, אתה לא רואה אותה. כן, איך קורא לזה, הרב קוק קורא לזה העיוורון השורה בשיטתם של המעפילים המודרניים ברגסון. כן, ככה הוא אומר. לעומת זה, הרב קוק מציע כיוון הפוך, שהחץ נדחף לא בגלל מתיחת הקשת בתחילת ההוויה, אלא בגלל שבסוף בסוף, באחרית, יש מטרה שהיא הדוחפת. היא המושכת בסופו של דבר. זה כמו מטרה מגנטית. כאילו שהחץ עשוי מברזל, והמטרה היא מגנט, והיא מושכת את החץ אליו. אז זה נראה כאילו שמישהו מתח, כשמצד האמת, המטרה היא הדוחפת. אז מעין הרעיון הזה, אנחנו מוצאים פה, בדברי רבי יהודה הלוי, אני חוזר על הקטע כי הוא חשוב. כי העניין האלוהי, כאילו עומד ומצפה למי שראוי לו, כגון הנביאים והחסידים, לחול בו ולהיות לו אלוהים. כלומר, זה כאילו שהעניין האלוהי דוחף, פותח יוזמות. מתי יבואו סוף סוף נביאים כדי שאוכל לנבאם? כשם שהשכל עומד ומצפה למי שהושלמו תכונותיו הטבעיות והגיעו נפשו מידותיו וידי שיווי גון הפילוסופים לחול עליו בשלמות. וכשם שהנפש עומדת ומצפה למי שהושלמו כוחותיו הטבעים בשלמות המוכנה לקראת מדרגה גבוהה יותר גון בעל החיים לחול עליו. וכשם שהטבע עומד ומצפה למזג איכויות שהגיע לידי שיווי לחול עליו למען היות מזג זה לצמח. עד כאן מובן? טוב, אז נמשיך. כן. איפה הרב קוק כותב את הדברים שאני אמרתי? בחלק הנקרא התעלות העולם, בסוף כרך ב' של אורות הקודש. אורות הקודש, כרך ב', בסופו התעלות העולם. יש גם איגרת של הרב קוק, באיגרותיו על ברגסון, איגרת שהוא שלח לדוקטור קמינקה. דוקטור קמינקה עושה מחקרים השוואתיים בין שיטות פילוסופיות, והוא אמר שהרב קוק דומה לברגסון. אז הרב קוק עונה לו שם. הוא אומר, זה נכון, יש צדים דומים, אבל זה בכלל אותו הדבר. הוא מסביר לו גם למה. כן. כן.
אז כאילו המציאות יוצרת את עצמה פה?
כן.
כאילו אנחנו יכולים לראות בסביבתיים, יוצרים את הסביבה?
התנאים הסביבתיים קיימים, השאלה היא לאיזה כיוון הם הולכים. כלומר, זה לא לגמרי דטרמיניסטי, זה לא סגור עד הסוף. זה בגלל שיש מטרה שלקראתה צריך ללכת.
לא, אבל מישהו מוכן להגיד להיות נביא, אז הוא יהיה נביא.
זה ברור. אבל תראה, זה כמו, אבל מה שהוא אומר זה משהו אחר. זה שיש כיוון למציאות. נגיד את זה אחרת. כבר במפץ הגדול, הרב קוק היה בתכנון. ולכן המציאות התקדמה כדי להגיע לרב קוק. שזה נקודת ציון חשובה במציאות. אמר כוזרי, הנה הצעת לפניי בכללים מועטים תמצית חוכמה שלמה. אמנם הדברים צריכים פירוט, אך זה אינו מענייננו לפי שעה, ועוד אשוב לשאולך על כך בהגיענו לפרשת החוכמה. אולם כעת המשך נע בסיפורך על מעלות ארץ ישראל. כלומר, זה מרתק את הכוזרי, הוא רוצה לדעת מה זה הארץ הזאת. כן.
לא הבנתי, כאילו,
כשאתה
אומר
שהארץ
ישראל,
כאילו,
זה
מעלות
ארץ ישראל,
כאילו, לא, הוא לא אומר את זה שכל מי שמוכן להיות נביא יתנבא. הוא לא אומר.
מי שראוי לו, לא נביא
בחסידים. נכון, הוא מצפה. העניין האלוהי מצפה. הוא רוצה לחול.
ומי שמוכן להיות הכלי הזה, הוא לא בטוח יתאבד.
אז מי, ברגע שיש מוכנים לכלי הזה, אם אין עיכוב מצדדים נוספים, אז תחול עליו הנבואה. כן. איזה עוד צדדים? למשל, הגמרא אומרת ש... יצאה בת קול ואמרה, יש כאן מי שראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו ראוי לכך, נכון? זה בכלל שאלה כללית, האם הנבואה זה דבר אוטומטי, או שזה גם תלוי ברצון? הרמב״ם בספר מורה נבוכים אומר שיש בזה ג' שיטות. שיטת הטיפשים, שיטת הפילוסופים ושיטת תורתנו. הטיפשים אומרים שהנבואה חלה ללא הכנה. כלומר, אדם מהלך לו להנאתו בסדרות המאירי, שורק, הולך לקנות בקיוסק איזה פיתה פלאפל או איזה סנדוויץ' עם טונה. כיף לו, מבסוט מהחיים, פתאום איזה ברק נופל מהשמיים והבן אדם חוזר למכון מאיר, מבולבל לגמרי, מתחיל לדבר בשפת אנכית ואומר כה אמר השם. כן? זה שיטת הטיפשים. למה? כי הטיפשים לא רוצים להתאמץ.
ככה הם קוראים להם שם?
ככה הרמב״ם קורא לזה. הרמב״ם קורא לזה דעת הטיפשים. מה אני אעשה? זה לא אני... לא לבוא אליי בטענות. אם אתם לא אוהבים את הסגנון של הרמב״ם, תשלחו לו פקס. עכשיו, השיטה השנייה, שיטת הפילוסופים, היא בדיוק ההפך הגמור. כלומר, היא אומרת שאדם צריך להכין את עצמו, גם פיזית, גם במידות טובות, גם בהשכלה עליונה, ואחרי שאדם משכיל מאוד מאוד, אז מרוב השכלה, בסוף חל עליו השפע האלוהי, והוא נביא, וזה מובטח. כלומר, אם הוא יעשה מה שצריך, בטוח יהיה נביא. כדרך שאם אתה מחבר מכשיר חשמלי, עם כל החיבורים, אל זרם החשמל, הוא יפעל. מה? מי הוא החשמל? השכל הפועל. ודעת תורתנו היא... שאומנם הפילוסופים צודקים שצריך הכנות, ולמרות זאת, אף על פי שאדם מוכן ועשה כל מה שצריך, יכול להיות שלא יתנבא, והוא ברצון השם. כך הוא אומר. עכשיו צריך להבין מה זה הרצון השם הזה שהרמב״ם מדבר עליו. כלומר, אצל הפילוסופים, הנבואה, זה התחברות אליה הערה כללית. בעצם אין לך עם מי לדבר. כן? כלומר, כשאני מחבר מכשיר חשמל אל החשמל, הוא פועל. למה? כי החשמל אין לו העדפות. לא אכפת לו האם הוא מפעיל מיקסר, או מקרר, או טלוויזיה. אחת הוא לא, איפה שנותנים לו לעבור, הוא עובר, הוא זורם. מה שאין כן בנבואה הישראלית, הנבואה היא מפגש עם אישיות, ולאישיות יש רצון. אז יכול להיות שעשית כל מה שצריך כדי שאני אהיה נחמד איתך, אבל בסוף זה תלוי בי אם אני אהיה נחמד איתך או לא. בסדר? לפי הקריזות שלי וכו'. זאת אומרת שהנבואה הישראלית היא יותר עליונה מהנבואה הפילוסופית. טוב, כן. דבר. האם זה נכון, אתה שואל, שיש הבדל בין מה שרבי יהודה הלוי חושב על הנבואה לבין מה שהרמב״ם חושב על הנבואה? כן, יש הבדלים. אמר כוזרי, אבל תראה, זה לא כל כך נפקא מינה. כלומר, כשאנחנו נפתח בית ספר לנביאים, אז אנחנו נעשה מחלקות שונות. אנחנו נעשה מחלקה שתעבוד לפי העקרונות של הרמב״ם, אחת שתעבוד לפי העקרונות של רבי יהודה הלוי. נראה מי יגיע לתוצאות. בסדר? איפה הוא יותר תוצאות, ולפי זה נדע להכריע במחלוקת הזאת. כן, מתכננים, שזה יקמנו את מדינת ישראל, כדי להשיב את התרבות הנבואית לעולם. אז לאט לאט, יש כמה עיכובים בדרך, אבל בבוא הזמן, כן, אנחנו עסוקים בזה. כן, בבקשה. מישהו רצה פה להגיד משהו? טוב, נמשיך. אמר החבר, הארץ הזאת, גם פה יש איזה משפט שצריך קצת בירור. הארץ הזאת הנועדת להישרת כל העולם, הוכנה כנחלה לשבטי בני ישראל מאז נפלגו הלשונות. טוב, המשפט הוא משפט שסותר את עצמו מנעובה. אם אתה אומר שהארץ הזאת היא נועדה להישרת כל העולם, אז למה אתה אומר לי שהיא הוכנה כנחלה לשבטי בני ישראל? היית צריך להגיד, הוכנה כנחלה לכל העולם כולו. כמו כן, אבל אמרת שבשביל כל העולם, כן, הנועדת להישרת כל העולם, כתוב או לא כתוב? כתוב או לא כתוב?
כן, מה זה להישרת?
להישיר, כלומר לעשות דרך ישרה, ליישר את העולם כולו, כן? על ידי עם ישראל, למה? למה דרך עם ישראל? למשל, בתחום הפוליטי הרי יש מחלוקת, יש שהעולם כולו פועל להפיכת ירושלים לעיר בינלאומית, נכון? מה אומרים תמיד בקהילה הבינלאומית? ירושלים זה שייך לעולם כולו. כיוון שזה שייך לעולם כולו, אסור שזה יהיה של הישראלים, זה צריך להיות של כולם. נכון? לעשות את זה לעיר בינלאומית. כך הייתה גם הכוונה בתוכנית החלוקה בזמנו, להפוך את ירושלים לבינלאומית. יכול להיות שהיינו מרוויחים משהו, היינו חיים פה בדיוטי פרי ענק, ואז יכול להיות שגם אחות מיר היה חי יותר טוב. כן? אבל צריך להבין את הנקודה הזאת. כדי שירושלים תהיה הערה לעולם כולו, היא צריכה להינתן בידי אומה אוניברסלית באמת. כלומר, ברגע שאתה תעשה עיר בינלאומית, אתה תהפוך את ירושלים למוזיאון. בתוך המוזיאון הזה יהיה איזה קיר אבנים שבו היהודים מתפללים. יהיה לך כמה כיפות, שתי כיפות, אחת מזהב, אחת מכסף, שם המוסלמים. יש שם איזה קבר שהתפללו שם וכו'. כלומר, יהיה כזה נחמד כזה. איזה מין מוזיאון.
הנגן של מערת המכפלה.
כן, יהיה איזה מוזיאון, איך לומר, עם שמורה. איזה שמורה דתית, שמורת טבע. ויש גם ניצבים, כן? אתה מקבל כסף כדי למלא את כנסיית הקבר, אתה כדי למלא את רחבת הכותל. כל אחד ואחד עם הצ'ופצ'יק שלו. ואז בעצם זה מנטרל את האפשרות של כל השפעה רוחנית אמיתית. מי שרוצה לראות את הזוועה הזאת, שיבקר במוזיאון מגדל דוד, שזה בדיוק הרוח שמנשבת שם. שיש גם יהודים בירושלים. כן? זה מעניין. דברים שגם, על שיבת ציון, זה מאוד מעניין מה שמדברים על ההתפתחות של ירושלים במאה ה-19. זה פשוט סקנדל מה שהולך שם. מסבירים שבמאה ה-19 ירושלים התפתחה. נבנו שכונות חדשות מצפון, לחומה, וודי ג'וז וכו'. וגם באו טמפלרים ובנו את המושבה הגרמנית וכו' וכו'. וגם יהודים אז חזרו לארץ אבותיהם והקימו כמה שכונות מסביב. כן? מה? מה? זה משהו, זה מתלווה, מתביישים לומר. בכלל, ירושלים מוצגת כמו עיר כנענית, שבה הכנענים היו נלחמים זה בזה. אחר כך גם איכשהו הגיע שלמה, וגם, זה, קיצור, הרבה דברים כאלה.
איפשהו יהודים שם?
יש גם קצת יהודים בנוף.
מאבק מסביב, כן.
בדיוק. וזה, אבל זה הרוח שיש כאן. עכשיו, התשובה לטענה היא שבאמת, אתה רוצה שירושלים תהיה תיקון העולם, תיתן אותה בידי מי שיודע תיקון עולם מהו. וזה מה שכתוב כאן. הארץ הזאת הנועדת להישרת כל העולם, הוכנה כנחלה לשבטי בני ישראל מאז נפלגו הלשונות, כמו שנאמר, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו, יעקב, חבל נחלתו. אף אברהם לא הוכשר לדבק בעניין האלוהי ולכרות האלוה, עמו ברית המנה היא ברית בין הבתרים, כי אם אחרי אשר הגיע לארץ הזאת, מה תאמר איפה לעם הסגולה אשר זכה לשם עם השם בארץ המיוחדת הנקראת נחלת השם, ומה תאמר למועדי העם הזה אשר ניתנו לו מאת האלוה בעצמו, לא כחגים אשר יקבע לו ציבור לפי הסכם או על פי חוכמת הכוכבים או חוכמה אחרת, אשר על כן יקראו חגי העם הזה מועדי השם. והמועדים האלה שמר העם על מצוות טהרה ועל תפילות ועל עוד עבודות ומעשים אשר אף הם נקבע שיעורם מאת האלוה, ועל כן נודעו בשם מלאכת השם ועבודת השם. אמר הכוזרי, אכן עם הנוהג מנהג כזה ראוי להיגלות בקרבו כבוד השם. בסדר, אז אם כן, פה ראינו כמה ממעלותיה של ארץ ישראל. אחר כך אנחנו נרחיב על הקשר בין ארץ ישראל לבין השבת, וזה יביא אותנו רחוק בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.